תאזינו עתה למשדרנו השבועי ממדרשי השבוע מפי הדוקטור נחמה לייבוביץ', הפעם על פרשת בראשית.
לפני שאני פותחת במחזור החדש בפרשת בראשית, הרי עלי עוד פעם לחזור לשאלה ששאלתי בימי התשובה, בשיעור שנתתי על רעיון התשובה במדרשי חז"ל לפני יום הכיפורים. קיבלתי אמנם כבר מספר תשובות, אבל המספר הוא עדיין זעום. ואני מניחה שלא כולם שמעו או לא כולם הבינו. דיברתי אז על דברי רבי עקיבא, המובאים ביומה פרק ח' משנה ט', אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, עליכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר, מקווה ישראל, מה מקווה מטהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. הבאתי אז את פירושו היפה העמוק של הפילוסוף היהודי הרמן כהן לדברי רבי עקיבא אלה. ובסוף שאלתי את השאלה, מה ראה רבי עקיבא שלא להסתפק בפירוש אחד ולהביא בפסוק אחד כהוכחה לדבריו, אלא הביא את שניהם. כלומר, גם את הפסוק מיחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, למה לא הסתפק רק בפסוק זה, אלא הוסיף עליו גם את דברי ירמיהו פרק י"ד, זהו הפרק הידוע על הבצרות, שבו פונה הנביא אל השם בכינוי לא רגיל במקרא, הוא קורא להשם שם בכינוי מקווה ישראל. ועל זה דרש רבי עקיבא, מה מקווה מטהר את הפנאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. אם כן, למה לא הסתפק רבי עקיבא בפסוק הראשון מתוך יחזקאל, והביא גם את הפסוק מירמיהו י"ד? זו הייתה השאלה הראשונה. השאלה השנייה הייתה, האם רבי עקיבא מפרש את הפסוק מירמיהו לפי פשוטו, או האם הוא מוציא אותו מידי פשוטו? אבקש לכתוב את המכתבים ישר אליי ולא לכל ישראל, כתובתי היא ירושלים קריית משה. אני עוברת עתה לפרשת ראשית, לפרשה שבה פתחנו את קריאת התורה מחדש, שקראנו בה בשבת האחרונה. מתוך פרשת ראשית אקח שני פסוקים ואדבר על מדרשים המתייחסים אליהם. בריאת האדם המסופרת בפסוקים כ"ו כ"ז שונה וחורגת ממסגרת הפרק כולו, שונה מבריאת כל שאר הברואים. כבר אמרו על כך ראשונים ואחרונים, כבר על ידי עצם מיקומה, שהרי אדם נברא אחרון. וראו בזה דרשנים ופרשנים את עמדתו המיוחדת של האדם בעולם, לפי תפיסת התורה. וכן אומר המדרש בבראשית רבה, רבי הונא בשם רבי איבו אמר, שברא צרכי מזונותיו ואחר כך בראו. אמרו מלאכי השרית לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, מה האנוש כתזכרנו ובן אדם כתזכדנו? ושימו לב, כאן מובא הפסוק מתוך תהילים מזמור חטא, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ושם אומר המשורר, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתזכדנו, ואת חסריהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעטריהו, כל שעת תחת רגליו, צונה ולעשים כולם, וגם בעמות צדי וכו'. והנה, הדרשן שם לב לכך, שאין המשורר הפותח בגוף ראשון, ממשיך את הפסוק בגוף ראשון. הוא פותח כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, ואינו ממשיך מה אנו כי תזכור אותנו, או מה אני כי תזכור אותי, אלא מדבר הוא כאן כעומד מבחוץ, מה אדם כי תזכרנו. ולכן שם הדרשן את המילים האלה בפי מלאכי השרת, העומדים מבחוץ ושואלים על אותה בריאת אדם הצריכה כרגע להתבצע. אמרו לו ריבונו של עולם, מה האנוש כתזכרנו ובן אדם כתזכדנו, צרה זו למה נבראת. הביטוי הזה, צרה זו למה נבראת, מתפרש על ידי מפרשי האגדה בצורות שונות. למשל מתנות כונה אומר שכל ימיו מכאובים וחס ענייניו. אם כן, אם עתיד הוא לסבול כל כך, לשם מה? אבל נראה לי יותר פירושו של הפרשן מהר זאב, זהו רבנו זאב וולף איינהורן, הפרשן הגדול על מדרש רבה, האומר לא מפני שמה צרה זו למה נבראת, מפני שהוא עתיד לסבול, אלא מפני שהוא עתיד לקלקל במעשיו את כל אותה בריאה מושלמת ונפלאה שנבראה בימי בראשית לפני בו האדם לעולם. אם כן, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, השתנה אותך על השמיים, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, שכולם בשלמות גמורה, מה האדם כתזכרנו, צרה זו למה נבראת, הרי הוא עתיד לקלקל את מעשיך הנפלאים. וממשיך המדרש ושם בפי השם את התשובה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כן, צונה ואלפים כולם, למה נבראו? ציפור שמיים ודגי הים, למה נבראו? כלומר, אותו המשך הפסוק הוא התשובה שנותן השם למלאכי השרת. משל למלך שהיה לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים. מה הנאה יש למלך שמילאו? אמרו לפניו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, השם אדוננו מאדיר שמך, עשה הטוב בעיניך. מה המשמעות המדרש הזה? אין מדרש זה נותן תשובה לשאלה לפי מה נברא אדם בעולם, אבל עונה הוא לשאלה מה עמדתו, מה מקומו של האדם בתוך העולם. מראה הוא אם כן שכל מה שנברא לפניו, כל מעשי הבריאה, אינם אלא לתכלית האדם. מורי ומורה רבים מאיתנו במעדו הזה, הפילוסוף הפרופסור גוטמן זיכרונו לברכה, מסביר את היבאות האדם כתכלית הבריאה לפי התורה, ואומרו אין האדם בעמדתו הדתית כפוף לעולם, אין כוחות הטבע כוחות אלוהים שהם למעלה ממנו, אלא הוא עומד כאילו מצד האלוקים מול הטבע. רעיון זה שבמדרש נאמר בצורה דרמטית כדו שיח בין השם ובין המלאכים, דבר רעיון זה שאדם הוא תכלית הבריאה מתבטא לא רק בזה שנברא האחרונה, אלא גם בהבדל אחר שיש לשים אליו לב, שבין בריאתו לבין בריאת כל הדברים שנבראו בחמישה הימים שקדמו לו, גם בחלק של היום השישי. רק בבריאת האדם נאמר לפני בריאתו ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ורק אחרי זה בא ויברא אלוהים את האדם בצלמו. כדבר זה שהקדוש ברוך הוא קודם קובע את אשר יעשה, יחיד הוא לגבי האדם בלבד. רק כאן כביכול מביאה אותנו התורה בסוד אלוהה ומודיע לנו כביכול את הרהורי החלטתו. ואולם פסוק זה קשה הוא מאוד, והסיקו הסיק ראשונים ואחרונים, יהודים ושאינם יהודים. עצם הדבר הזה שהפסוק פותח בלשון רבים, ויאמר אלוהים נעשה אדם, היווה קושי גדול, וכבר נאמר בגמרא שהשבעים בבואם לתרגם פסוק זה שינו לתלמי המלך וכתבו אעשה אדם, כדי שלא לתת לו פתחון פה לומר אין בתורה אחדות הבורא. והנה שאלה הזו שפשטנים מפרשים אותה, מספר רבים זה שפשטנים מפרשים אותו כריבוי הגדלות או האדנות, כלומר שהמלכים והשרים נוהגים לדבר על עצמם מלשון רבים, ככה כבר אומר אבסדיה גאון, הוא מביא כמה וכמה הוכחות מן התורה, ואנחנו יודעים שגם בשפות אחרות היה זה מדרך המלכים לומר אנחנו קיסר פלוני מצווים לעבדינו וכו'. אם כן, קושי זה ניתן לפרשו על דרך של נוהג סגנוני מסוים, המדרש מפרשו בדרך אחרת לגמרי. הנה דברי המדרש לתמיהה זו של לשון רבים. רבי שמואל בר נחמא בשם רבי יונתן אמר, בשעה שהיה משה כותב את התורה, היה כותב מעשה כל יום ויום. כיוון שהגיע לפסוק הזה שנאמר נעשה אדם, אמר לפניו ריבון העולם, מה אתה נותן פתחון פה למינים את מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא כתוב, והרוצה לטעות יטעה. אחרי זה יש המשך. אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, האדם הזה שבראתי לא גדולים וקטנים אני מעמיד ממנו, אם יבוא הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו, הוא אומר, מה אני צריך ליטול רשות מן הקטן ממני? הם אומרים לו, למד מבורך, שהוא ברא עליונים ותחתונים, כיוון שבא לברוא את האדם, נמלך במלאכי השרית. שתי תשובות שונות ניתנות כאן לשאלת הרבים של נעשה. אקדים עוד שמה שכתוב כאן בשביל המדרש, שמשה היה כותב, הרי הדשן, משה היה תמיה, משה היה טוען, הרי הדשן לא התכוון כאן למשה רבינו, אלא התכוון לעצמו ולנו ללומדים. אנו תוהים ושואלים מפני מה בחרה התורה כאן בביטוי העלול להטעות, העלול להביא לידי כפירה. והנה התשובה הראשונה, כתוב והרוצה לטעות יטעה, זו תשובה הנראית אכזרית, אינה יורדת אל הקורא, איננה מתפשרת עם חולשותיו של הלומד, איננה מתחשבת ביכולת ובאפשרות של אי הבנות. אולם מה משמעותה של תשובה? משמעותה של הרוצה לטעות יטעה היא, אין אדם נעשה טועה או סוטה או כופר בגלל פסוק תמוה, בגלל בעיה שמתעוררת על ידי הכתוב, אלא רק על ידי רצונו לטעות. זה פירושו של המילים הרוצה לטעות יטעה. וכדברי פרשן אחד של המדרש אומר, מאחר שכתוב בתורה שהשם אחד וזהו יסוד כל התורה, מי שיודע דרך התורה לא יבוא לטעות בעבור פסוק זה. ואין זה למי שרוצה וחפץ לטעות. ולאיש כזה אין לחוש לטעותו, שהרי ייתה על כל פנים. דהיינו הוא ימצא לו פסוק אחר, או מאמר אחר, או דקדוק אחר, שאינו נראה לו חלק ויתלה עצמו באילן גדול, ויבסס על כך את מר דנו. זו אם כן התשובה לשאלה למה אין התחשבות ביכולת הטעות. ולמדיין אין בזה כל תשובה לשאלה למה בכל זאת בחרה התורה בלשון רבים. ועל זה בא החצי השני של המדרש האומר, העולם הזה לא גדולים וקטנים אני מעמיד ממנו, למד מבורכה שיהי הגדול נוטל רשות מן הקטן ממנו. כלומר, התורה דוחה כאן את האמת המוחלטת של הביטוי לאחדות הבורא, ואינה אומרת איזה, מן הפני הצורך הדידקטי. כלומר, התורה לא נכתבה למד סתם אמיתות, אלא היא נכתבה לחנך את האדם, לתת לו הוראה והדרכה. כדי שלא תהיה גאווה בעולם, כדי שלא יתרברבו הגדולים על הקטנים, ניתנה כאן הדוגמה של הגבוה מעל גבוה, הבא להימלך עם קטנים, כביכול עם הקטנים ממנו. מזה ילמד אם כן האדם את אשר עליו ללמוד. ולכן לא נמנעה התורה מלומר נעשה עם כל החששות שיש כאן בטעויות, כדי ללמד מוסר השכל. כמובן שהמשך התורה כבר מעמיד את הטועה על טעותו, שהרי אחר כך לא כתוב, ויברו אל כתוב ויברא. ועכשיו יש לי עוד שאלה. בפרק כף אומר אברהם ויהי כשהיט הוא אותי אלוהים. שאלתי עליכם היא, למה אין המדרש מתעכב גם שם על לשון הרבים ושואל, הרי יש כאן פתחון פה למינים וכו' וכו'. כן, כתבו לי תשובתכם. שלום.